שי באוניברסיטת בר אילן.
ערב טוב, התלמיד השלישי של רבן יוחנן בן זכאי, שונה מאוד לכאורה משני התלמידים הראשונים שעסקנו בהם בשבועיים האחרונים. אני חושב שכמעט אין דף בשס בלי רבי אליעזר או רבי יהושע. לעומת זאת אין כמעט אפילו מובאה אחת, כמעט, מרבי יוסי החסיד, מרבי יוסי הכהן, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי. מול פרסומם הגדול של שני התלמידים הגדולים, רבי אליעזר ורבי יהושע, מכאן ומכאן, הלל ושמאי שעסקנו בהם, רבי יוסי הכהן זוכה לתואר חסיד על ידי רבו. אני מזכיר את המשנה במקור אחד, הוא היה מונה שבחן, רבי אליעזר בן הורקנוס בור סוד, רבי יהושע אשרי הולדתו רבי יוסי חסיד. אבל מאידך כמעט לא פוגשים אותו, דברי הלכה בכלל כמעט אין ממנו. אם אמרנו עד היום במשניות באבות שהוא היה אומר, זה חלק מהרבה מאוד דברים שהוא אמר, ומה שמופיע באבות זה מה שהוא היה, ההוא היה שהוא היה אומר. הרי שאצל רבי יוסי זה כמעט לא כך, כי באמת המאמרות היחידות כמעט שמופיעות ממנו, אלה המאמרות של מסכת אבות. שלושת המאמרות שנמצאות במקור חמש, רבי יוסי אומר, זו המשנה שנתמקד בה היום, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אז מצד אחד באמת לא פוגשים את רבי יוסי כמעט בשס, יש דברים מאוד בודדים, אנחנו נזכיר אותם בהמשך. מעידה, קורא לו רבו חסיד, ובאבות דרבי נתן במקור ארבע, שמה הנוסח הוא לא חסיד, אלא אם תראו את מקור ארבע מצד שמאל, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, לכולן קרא להן שימות, אם אתם זוכרים, עסקנו בשבוע שעבר בחוט המשולש של רבי יהושע, הוא פירוש לרעיון שיש באבות. אצל יוסי הכהן קרא לו מקור ארבע, לא סתם חסיד, חסיד שבדור, החסיד של הדור. אז השאלות שלנו יהיו כרגיל. א', מה משמעות התואר הזה חסיד? היום מחלקים את התואר הזה וצריך להבין אותו לעומק. מה זה? ב', מה למושג הזה חסיד ולדברים שאומר רבי יוסי הכהן במשנתו שקראנו מקודם? אם נחזור אליה השנייה, למשנה חמש, לפחות החלק הראשון שלה לי תמיד היה מאוד קשה. יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. רבי אליעזר בן הורקנוס היה אומר, יהי כבוד חברך חביב. טוב, זה אני עוד יכול להבין. אבל איזה מין מצווה לחבב ממון, זה חידוש. כלומר, אם כתוב שצריך לחבב את הממון של חברך כמו שלך, זאת אומרת שהמעלה הראשונה של החסיד שאני מבין, זה שאת ממונו הוא ודאי מחבב מאוד. שונה קצת, מה? זה היחוס. רש"י אומר, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, יש אנשים שגופם חביב עליהם יותר מממונם, ויש שממונם חביב עליהם יותר מגופם. אבל זאת מידת החסידות? אנחנו עוד נגיע לזה. אני רק רומז כבר בסוגריים שרבי יוסי הכהן, רבי יוסי החסיד, הוא לא החסיד הראשון שממונו היה חביב עליו יותר מהכל. החסיד הראשון שהיה קודם לו הרבה מאוד זה יעקב אבינו בעצמו. יעקב אבינו, ויוותר יעקב לבדו, כך כתוב, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ורשי מוטרד מאוד מהשאלה שם, למה נותר יעקב לבד? למה הוא לא נמצא עם כל המשפחה? ורשי משונה קצת, אומר שם, שכח פחים קטנים. הוא העביר את כל המשפחה, עשיו הולך מצד, ועוד רגע אולי יש מלחמת עולם, אבל יעקב שכח כמה פחים קטנים. וצדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם. כך אומר רשי. זה לא הופך את זה למובן, אבל זה הופך את זה לפחות לקשה עם ותק גדול יותר. צריך להבין את זה. כלומר, אם נמשיך את רשי לשנייה אחת, אלמלא התכונה שכרגע לפחות נראית לנו לא כל כך רוחנית, אלמלא התכונה הזאת לא היה מעולם יעקב פוגש את המלאך, ומעולם אולי לא היה עולה השחר והמלאך לא היה מברך אותו וקורא לו ישראל. רק מפני שהוא שכח פחים קטנים, ולמה הוא שכח פחים קטנים? כי הוא שכח, אבל למה הוא חזר על זה? כי צדיקים חביב עליהם המונם יותר מגופם. רק בזכות התכונה המוזרה הזאת, יש את כל מה שקורה הלאה עם יעקב אבינו. רבי יוסי החסיד פותח בזה. ממשיך בעדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, ממשיך בכל מעשיך היו לשם שמיים, נצטרך להבין פרט פרט. לפני שנגיע למשנה עצמה נעשה את זה מיד. רבי יוסי הכהן גם הוא נקרא כמו כל אחד אחר מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי, מחמשת התלמידים, ומתבקש לצאת ולראות איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. נכון, המשך מקור אחד. צאו וראו. כבר אמרנו, איזוהי דרך ישרה זו לא מחלוקת שאחד אומר שרק זה והשני אומר שרק זה. אלא רבן יוחנן בן זכאי קרא לתלמידיו שמות. והוא מגלה להם איך הוא מבין את תכונותיהם. אבל תפקידך, אתה התלמיד, זה לגלות את הדרך המיוחדת שלך על פי התכונה הזאת. אני לא יכול לתת לך יותר מכיוון, כיוון אני חייב לתת לך. אני יכול להתפלל שהכיוון הזה יצליח, אבל את הדרך למצוא את זה אתה צריך לעשות לבד. הוא אומר להם, צאו וראו, צאו מבית המדרש, צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. וכל אחד, מה שהוא אומר, צריך להתאים לשם הזה, לשבח הזה שנתן לו הרב. אז ביררנו מה הקשר בין בור סוד לעין טובה. נכון? עשינו את זה. וביררנו מה הקשר בין אשרי יולדתו לבין חבר טוב. מה הקשר בין חסיד לבין שכן טוב? אני עוד לא יודע מה זה חסיד. אבל כשאני ידע מה זה חסיד, אני רוצה להבין מה הקשר הזה. ואני נאמן לפירושו של רבינו יונה, שאומר שחבר טוב ושכן טוב, אמרנו את זה בשבוע שעבר, אין הכוונה שתמצא מישהו שהוא חבר טוב. כמו שכשרבי אלעזר אומר לב טוב, הוא לא מתכוון להגיד תמצא מישהו שיש לו לב טוב. אלא תעבוד אתה על זה שיהיה לך לב טוב. וכשרבי שמעון אומר הרואה את הנולד, הוא מתכוון שאתה תראה את הנולד. כך כשרבי יוסי אומר שכן טוב, הוא מתכוון שאתה צריך להיות בעל תכונה שעונה על הקריטריון שכן טוב. מה הוא הוסיף על דברי חברו רבי יהושע חבר טוב? רבי יעקב עמדין היה עבד, מסביר את המושג חסיד בצורה הקלאסית, שכך גם אני הייתי הולך להבין. הוא אומר רבי יוסי הכהן, מקור 2, חסיד, רואים מתחת למקור הראשון, מה זה חוסיד? מתבודד עם אלוהיו. מתבודדות. נכנס לפנים מהשורה. כנראה נובע משורש המילה חסד. הוא לא פועל על פי הדין, אלא על פי החסד. גם עם קונו הוא מתחסד, גם עם הקדוש ברוך. שאלת ישרים מביא את הזוהר שבו כתוב איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו. הוא לא פועל על פי השורה, אלא לפנים מן השורה. ולכן הוא שונה, הוא מתבודד. אני אינני רוצה להיכנס לפירושו של היבץ ולמכור דבריו. אני רוצה בשיעור הזה, דווקא מפני שאין הרבה מקורות על רבי יוסי החסיד, להתמקד בפירושו של הרמב״ם. וללכת עם החסיד של הרמב״ם, עם רבי יוסי של הרמב״ם, עם כל מעשיך יהיו לשם שמיים של הרמב״ם, לנסות להבין את מושג החסיד והשכן הטוב מתוך הראייה של הרמב״ם בפירושו לאבות. אגב, את המושג שכן טוב, בשונה מחבר טוב, מסביר במקור 3 הרב רבי עובדיה מברטנורה, שיש הבדל בין חבר טוב לשכן. חבר, הוא אומר, זה מישהו שבחברות הוא נמצא איתי. שכן, מקור 3, מצוי אצלו בין ביום ובין בלילה. חבר אינו מצוי אצלו בכל עת. בעברית אחרת, מבחינת עומק הקשרים, ודאי שחברות מבטאת עומק יותר גדול של קשרים. אבל מבחינת הטווח של הזמן של הקשרים, או כל סיטואציה שהיא, זה שכנות. זה גם ביום, זה גם בלילה, זה בכל סיטואציה, זה אתה נמצא כל הזמן יחד. יכול להיות שאין לכם קשר. אבל אתה נבחן כשכן טוב, לא רק בשעות החברות, אלא בשעות השכנות. זאת אומרת 24 שעות. אני עדיין לא מבין איך זה קשור לחסיד, אני עדיין לא מבין מה זה חסיד. אבל אני רק מבין ששכן טוב, זה מה ששונה בינו לבין חבר. אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אני רוצה להיכנס ישר לניתוח של הרמב״ם. מי זה החסיד הזה שעליו מדובר? הרמב״ם לא מדבר בפירושו במשנה על המושג חסיד. הוא בכלל לא מפרש את המשנה, הוא רק מפנה במקור 6 לפרק שלם שהוא כותב בהקדמתו למסכת אבות משמונה פרקים לרמב״ם, ואני ארצה הפעם לעסוק בו הרבה. הוא כותב, וביארנו במקור 6 בפרק החמישי עניין אומרו וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. צריך ללכת לפרק החמישי, והרמב״ם מתכוון כאן לשמונה הפרקים שלו, שהם ההקדמה של הרמב״ם למסכת אבות. אגב, על התקן עצמך ללמוד תורה, אומר הרמב״ם, שלא הבאתי בצילום, וביארנוהו בפרק השמיני. אין נדמה לי עוד משנה באבות, קצרה, שהרמב״ם הקדיש לה לפירושה שני פרקים מתוך שמונת הפרקים שלו. פרק השמיני הרמב״ם מסביר שכל אדם נולד לוח חלק, טבולה רדה. ולכן לכל אדם יש את האפשרויות ויש את היכולות. צריך לדעת, נקודות חולשה אצלו, נקודות חוזק אצלו. שם הוא מסביר את המושג התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה. אני רוצה להתמקד במושג של כל מעשיך יהיו לשם שמיים. אני פותח את הדברים בסוף דברי הרמב״ם שנמצאים במקור 7 מצד שמאל בעמוד. אחרי שהרמב״ם מסיים את כל הניתוח שלו של פרק ה' בשמונה פרקים שעוד מעט נגיע, הוא אומר, אחרי שסיכמתי את הכל, כל זה נמצא במשפט כל מעשיך היו לשם שמיים. נראה דבריו. וכבר כללו החכמים זיכרונם לברכה, זה העניין כולו, נראה אותו עוד מעט, בקצרה. עכשיו תשמעו את הביטויים של הרמב״ם. במילות מועטות, לא בהרבה דיבורים, במילות מועטות, מורות על זה העניין, שנברר עוד מעט בפרק ה', הוראה שלימה מאוד. הוראה שלימה, מקיפה. עד כשאתה תבחן המילות איך סיפרו זה העניין הגדול והעצום כולו, אשר חיברו בו חיבורים ולא ישלימו. כל החכמים חיברו על הרעיון הזה חיבורים חיבורים, ואף פעם לא גמרו את הרעיון, אף פעם לא נתנו אותו בצורה שלימה. תדע, שתדע את המילים המועטות האלה, שנאמר, זה רמב"ם נדיר, בכוח אלוהים בלא ספק. זה לא נשמע כל כך רמב"מי. היום נוהגים להגיד שזה רמב"מי או לא רמב"מי, זה לא נראה רמב"מי. נאמר בכוח אלוקים, בתרגום אחר מופיע ברוח אלוקים, בלא ספק. מה המשנה באבות שנאמרה בכוח אלוהים ולא ספק? והוא אומרם בצבאותיהם, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. הרמב״ם עוד לא הסביר לי מה זה, אבל הבנתי שהרמב״ם מתפעל מאוד מהמשפט הזה. ובציונים שהוא נותן למסכת אבות, זה המשפט שהוא רואה בו, משפט שלא יכול להיות שנאמר באופן אנושי. הוא נאמר בכוח אלוקים ולא ספק. ואני מודה, לא מבין מה כל כך מיוחד. ורב יוסי החסיד, רב יוסי הכהן, חסיד שבדור, הרבה לא נאמר ממנו, אבל על מה שנאמר, אומר הרמב״ם, זה נאמר בכוח אלוהים ולא ספק. מה זה העניין של הפרק החמישי? שמונה פרקים לרמב״ם, אני אתחיל בעל פה, בהקדמה קצרה. מדבר הרמב״ם על כוחות הנפש שיש לאדם. שהאדם צריך להכיר את כוחות נפשו, לא להתכחש אליהם. אחר כך מדבר הרמב״ם על זה שהאדם צריך למצוא תמיד את דרך האמצע המפורסמת של הרמב״ם. שיש שתי כתבות ששתיהן שליליות. דרך האמצע, אומר הרמב״ם, היא לא איזו מין פשרה בין משהו למשהו, אלא היא אמת בין שתי תכונות. הרמב״ם קורא לדרך האמצע דרך המעלה. בתכונות הוא רואה מציאות שאדם נכנס אליה, לפי תכונתו. לעומת זאת, בדרך האמצעית הוא רואה מעלה שאדם רוכש. הוא עובד, לא זונח לגמרי את הכעס, אבל עובד היטב על הוותרנות, על הרוגע, לא נכנע לוותרנות ולכן זוכר מתי כן לכעוס, אבל גם לא נכנע לכעס. ודרך האמצע היא מה שנמצא בין התכונות, והוא לא תכונה, אלא הוא דרך שהאדם סלל. כשהרמב״ם מסיים את דרך האמצע ומסביר את זה באריכות, זה הרמב״ם המפורסם שטוען שחטאו של משה רבינו במי מריבה היה שהוא עזב את דרך האמצע, והוא כעס ואמר שמעונה המורים. ואז מי שראו את משה רבינו, אומר הרמב״ם, למדו שאם כך נוהג משה, אז זו בהתנהגות הנכונה, זו דרך האמצע. ואז הם ימשכו קצת, עוד יותר. והרמב״ם מעריך, מעריך בשיטה שלו בפרק רביעי. כך הוא מגיע לפרק חמישי וקובע יסוד גדול מאוד. ואני חושב שלנו, בני שלהי המאה ה-20, זה יסוד קשה, אבל הוא עקרוני מאוד. אומר הרמב״ם, יש לי שאלה שצריך פעם אחת לתת עליה תשובה. האם לאדם צריכה להיות תכלית אחת בחיים? או כמה תכלית? עברית אחרת. האם לאדם צריכה להיות תכלית אחת? וככל שהוא משוכלל יותר, מפותח יותר, יש לו יותר דרכים להגיע אליה. אבל אלה דרכים, אלה אמצעים. או שיש לו עוד תכלית ועוד תכלית ועוד תכלית. אין עוד מלבדו. בירושו אומר הרמב״ם שיש תכלית אחת בעולם. אם יש עוד משהו שהוא התכלית שלך, אתה לא יכול לומר למשל שיביתי השם לנגדי תמיד, כי לא תמיד שיבית השם לנגדך. אתה יכול להגדיר בהחלט שיש אלף דרכים שמבטאות את הדרך שלך להגיע לשיביתי השם לנגדי תמיד. אבל מהי התכלית שלך? יהודים נוהגים לומר שהעיקר הבריאות. הרמב״ם ודאי היה חושב שזה חשוב מאוד הבריאות, זה היה מקצועו. אבל הוא גם חושב שזה בכלל לא העיקר. הרמב״ם אומר בפרק החמישי משפט נפלא. הוא אומר שכשהוא רואה אדם, שכשיש לפניו משהו מועיל ומשהו ערב, יש מאכל טעים. הוא יודע שהמאכל הזה מזיק לבריאות שלו. ובכל זאת הוא אוכל את המאכל הזה. הוא יודע שזה מזיק. אז הרמב״ם באופן קיצוני מאוד אומר משפט, אנחנו עוד מעט תראה חלק מן הדברים בפנים. אני אומר, זה ובהמות אצלי שווים. רמב״ם קשה. מדוע טוען הרמב״ם? כי הוא פועל לפי מה שהוא חי. מצד היותו בעל חיים. יש לו חיות. והוא צריך לפתח אותו. אבל לא לפי מה שהוא קבע שהוא צריך לחיות. ההפך, יטען הרמב״ם במקום אחר. לבעל החיים עשה הקדוש ברוך הוא מנגנון שהוא לא הולך לאכול שוקולד. המנגנון הזה לא קיים אצל האדם, כי את האדם ברא הקדוש ברוך הוא עם חשק לשכלל כל דבר, הוא לא יכול לראות סתם קקאו צומח, הוא חייב לעשות ממנו שוקולד. ואז האדם צריך לקחת את הבעל חיים מיות שבו, ולהחליט אם יש לו תכלית שנקראת הבריאות של גופו, או שנייה נמשיך את זה, או שהתכלית הזאת לא תופסת כשבא לו משהו אחר. אז אומר הרמב״ם, זה צד אחד. יש אנשים שעושים את בריאות הגוף שלהם לדת בפני עצמם. אז הוא אומר, אז מה בעצם ההבדל הפילוסופי בין מי שתכליתו זה גופו ומי שתכליתו זה שוקולד? אז אפשר לומר שהעיקר הבריאות. בתנאי שיש עיקר אחר שהבריאות משרתת. ומה שמאפיין את האדם באשר הוא אדם, בשל היותו אדם, זו דעת הרמב״ם. זה המבחין בין האדם לבין שאר החי. זה לא שכלו, אלא יכולתו להגדיר מטרה אחת. זה לעשות את כל מה שיש בדרך למגמות ביניים. בהמשך יטען הרמב״ם, אני עוד לא מבין למה, שמי שמגיע לזה, הוא חסיד. אני עוד לא מבין איך זה נכנס לחסיד. אני מודה שאומרים לי חסיד שווה מתבודד עם אלוהיו ומסתדר לי בציור. שאומרים לי שחסיד זה מי שיש לו מגמת, אני לא מבין מה אומרים. וכדי להבין את זה, אני רוצה ללכת לאט לאט בתוך הרמב״ם בפרק החמישי. רובו נמצא לפנינו במקור 8, אנחנו נקרא רק את חלקו. צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת. כלומר, אתה לא פועל לפי אינסטינקטים אדם, אלא לפי הדעת. והדעת מכתיבה לך מהלכים. וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת. איך מתחיל הרמח"ל במסילת ישרים? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה מבטו ומגמתו, מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו כל ימי חיים. הרמח"ל, משה חיים לוצאטו במסילת ישרים נותן תשובה, עוד מעט נגיע לתשובה. יש טוענים שיש קצת הבדל בניואנסים בין התשובה של הרמח"ל לתשובה של הרמב״ם, אני לא נכנס לפלפולים כאלה. זה נכון, אבל זה לא חשוב כל כך. כל אחד מבטא את העסק בצורה שלו, כמו כל תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי. אבל יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, הוא שהאדם ידע שיש לו חובה אחת בעולמו. ולא יותר. רק חובה אחת שהוא משועבד. כל מי שיש לו יותר מחובה אחת שהוא משועבד לה, לא יכול להיות שהוא עבד השם בין. אני רוצה לטעון, אני כבר אומר כמעט את הסוף. חסיד על פי הרמב״ם, גרי פלור, זה מי שיש לו רק רבי אחד. חסיד זה מי שיודע מי הרבי. יודע שיש השגת השם יתברך בלשון של הרמב״ם, והכל אמור לתעל את עצמו לשם. חברה יכולה להתפרק. לא כי אין בה כוחות, אלא כי אין לה הנהגה שתכוון לה את הכוחות. ממי? משל עצמה. שתקבע מהי האידאה שאותה משרת הכל. הרמב"ם מתחיל להגדיר את זה. אני הזכרתי יותר מפעם את הדברים הנפלאים ההם של הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה. הרב סולובייצ'יק היה אומר על כל נדרי בליל יום כיפור, הזכרנו את הדברים בשמו, בליל יום כיפור עומדים יהודים בהתרגשות עצומה ואומרים כל נדרי. אז נכון, כל נדרי זה התרת נדרים, מרגשת, עם מנגינה יפה, אבל התרת נדרים כבר נעשתה. ולמרות שכל נדרי יש לו ככה בהחלט הרבה יותר רושם ועוצמות, התרת נדרים הרבה יותר טובה מבחינה יחדית. שם יושבים שלושה דיינים מולי ולא עטופים בתליתות מול ארון הקודש, ושם כל אחד מתיר את נדריו, ואדם שצריך פורט את נדריו, ולא אומר באופן כללי כל נדרי ועשרי וחרמי. אז מה בא לעשות הכל נדרי? כבר היה תרת נדרים, כי חלק מן הנוסחאות הבוקר בערב יום כיפור, כי חלק אחר בערב ראש השנה, כבר עשינו. אומר רב סולובייצ'יק, פילי פלאות. כל נדרי לא בא לעשות תרת נדרים. זה כבר נעשה. כל נדרי בא להסביר בפתיחת יום כיפור לעצמי, ואני לקדוש ברוך הוא, מה הבעיה שיש לי לפני יום כיפור? מה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא? אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, ביום כיפור, מקווה ישראל השם. אני רוצה להיכנס למקווה. אני רוצה לטבול בך. איך מופיע בראשונים? העיקרון במקווה הוא לא כמה טומאה יש בך וכמה לא. אתה יכול להיכנס למקווה והמקווה מטהר. אבל בתנאי אחד. בלי חציצות. להיכנס כמו שאתה. ואני רוצה להיכנס, ריבונו של עולם, אליך עכשיו ליל יום כיפור, ולהתכפר, להתנקות. אבל קשה לי, אני אגיד לך למה. כי כל כך הרבה דברים שפגשתי השנה, הפכו לגביי לאלוהים אחרים קטנים כאלה. ונהיו לנדרי ועשרי וחרמי וכונמי ושבועי וכינויי. וכל מיני דברים שפעם היו אמצעים, הפכו אצלי לאיזו מטרה. ואני כבר לא יודע בעצם מה התכלית. וכל מה שאני מבקש ממך, הוא שתעזור לי שכל מה שהפך אצלי לנדרי וחרמי, יהיה שביקים, שביקים ותילים ומבוטלים, לא שמירים ולא קיימים, חוץ ממך. אחרי שאמרתי את זה פעם אחת, אני אומר את זה פעם שנייה ופעם שלישית, עד שזה ייכנס פנימה. אחרי שאמרתי את זה שלוש פעמים, אני אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שהשתחררתי מכל האלוהים האחרים. שיעבוד נפשו של אדם לתכלית אחת. היא עבודה קשה מאוד. הרמב"ם יקרא לה בהמשך, כמו שאמרתי, מעלת הנבואה או החסידות. היא מעלתו של רבי יוסי, אבל נלך עם זה לאט ונראה קצת מתוך הפרק. וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת. וישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומנוחותיו וכל דבריו, מביאים לזו התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל. רצוני לומר פועל שלא יביא אל זאת התכלית. עברית אחרת, מה נחשב מבחינתי פעולה עיקרית, ומה נחשב מבחינתי פעולת הבל? מה שמוביל אל התכלית הוא פעולה חיובית. איך הוא מוביל? בריאות הגוף, הנפש, הלמידה, זה בכלל לא חשוב. אבל האינדיקציה שקובעת את השאלה זה מוביל או לא מוביל אל התכלית. צריך להבין, כשאני הופך את העיקר, כשאני הופך את התפל לעיקר, זה יכול להתרחש בהמון דברים. רמב"ם יגיד בהמשך, אין לי שום בעיה בכלל עם זהב ועם עושר. יש לי בעיה רק עם דבר אחד. עם זה שזה הופך אותך הרבה יותר לאחד שמשתעבד לו. כתוב בפסוק, ביום ההוא ישליך איש אלילי כספו וזהבו. אומרים בעלי המוסר, ביום ההוא ישליך איש אלילי כספו. לא כתוב שהוא ישליך את כספו וזהבו. למה שישליך? הוא ישליך את האלילות שהוא עשה מהכסף הזה. האלילות הזאת אותה הוא ישליך. אבל זה עובר שלבים הרבה יותר עמוקים. ספרים על הבעל שם טוב, שהיה לו נכד גדול. זה דבר ידוע. נכדו של הבעל שם טוב, הבעל שם טוב היה לו אהבה מיוחדת אליו והערכה גדולה אליו. היה מי שאחר כך כתב את אחד מספרי היסוד של החסידות, דגל מחנה אפרים. ובפריים ממז'יבוז. ובפרוים זה, לא עליכם, בשלב מסוים התקלקל, זאת אומרת נהיה למדן, ופרש מדרך החסידות, ולבעל שם טוב זה היה קשה מאוד, ככה מספר הסיפור. אבל אהבה הגדולה בין הסבא לנכד נמשכה כל הזמן. ביום אחד ככה סיפור, הולכים הסבא והנכד לפרוים ביער, ופתאום רבי פרוים פוגש אברך למדן עצום מגדולי המתנגדים, והוא פוגש אותו, והאברך הזה פונה אליו בהתרגשות עצומה וכמעט לא שם לב, אולי עוד לא כל כך הכיר את הסבא, אולי עוד לא כל כך, ומדבר עם רבי פרוים ואומר לו, באותה קושייה שאנחנו נפרדנו לפני חודש יש לי תירוץ. והוא מפלפל איתו ועולה איתו ומפלפל מכאן ומכאן, והוויות דהוויה ורבה והסבא הבעל שם טוב לאט לאט זולגות עיניו דמעות, והאברך הזה מסתכל ורואה ומשוכנע שהסבא מתמלא נחת, והאברך מסיים והסבא הבעל שם טוב לא מתערב, לא כל כך בעניין בדיוק, והאברך מסיים את דבריו ונפרד לשלום. הוא מסתכל אליו רבי פרוים, אל הסבא, ואומר לו, הסבא, אתה חושב שאני בכיתי עליך? אני בכיתי עליי. אני אסביר לך למה בכיתי. כמה הייתי רוצה גם כן לפלפל ככה בתורה. אבל למי יש זמן כשאני עסוק כל כך בעבודת השם? למי יש זמן לזה? סוף הסיפור הוא, באותו רגע רבי פרוים חוזר לחסידות ונשאר את זה. ומבין שגם הלוחות יכולות להפוך להיות תכלית במקום אמצע. שגם את הלוחות צריך משה רבינו לשבור כדי ללמד עם שעוד לא השתחרר מהתפיסה שאמצעי יכול להיות תחליף, שאין עוד מלבד. תבחן טוב אם מה שאתה קורא עבודת השם הוא באמת התכלית הזאת של עבודת השם. כמה הייתי רוצה לעסוק כמוך עכשיו, אבל אני עסוק בעבודת השם. ואת זה מפתח עכשיו הרב. רצוני לומר, פועל שלא יביא אל זאת התכלית הוא פועל הבל. הוא מסביר. והמשל בו שישים הכוונה באכילתו ובשתייתו ומשגלו ושנתו ויקיצתו ותנועתו ומנוחתו בבריאות גופו לבד. בריאות הגוף. עכשיו כשאתה עושה את זה, עכשיו הפרטים. אז תחשוב רק על הבריאות שלך. אבל הכוונה בבריאות גופו שתמצא הנפש כלים בריאים ושלימים לקנות החוכמות וקנות מעלות המידות והמעלות השכליות. והכוונה בכל זה עד שיגיע לתכלית ההיא שהיא השגת השם יתברך. ועל זה העיקש אומר הרמב״ם לא תהיה אז כוונתו אלא הנאה לבד עד שיבחר מן המזון והמשתה את הערב וכן בשאר ההנהגות. אבל יכוון אל המועיל. ולא נפי אם זה ערב לי עכשיו או לא. וכשיזדמן שיהיה ערב יהיה. וכשיזדמן שיהיה בלתי ערב יהיה בלתי ערב. אבל ממשיך הרמב״ם רופא הנפש הגדול. או שאפשר לפעמים שצריך לכוון אל הערב מפני שהוא ערב. על דרך חוכמת הרפואה. כמי שחלשה תאוותו למאכל. אין לו תאבון. איבד. נפלה עליו איזה מין דקפות כזאת. אין לו חשק לכלום. יאירה במזונות המטובלים, הערבים, שנפש האדם התאווה להם. שם אתה כן צריך. וכן מי שהתעוררה עליו מרה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים במיני זמר, בטיול הגנות, בבניינים נעים, בחברת הצורות היפות וכיוצא בהם ממה שירחיב הנפש, ויסיר חולי המרה השחורה ממנו. והכוונה בכל זה שיבריא גופו. ותכלית הכוונה בבריאות גופו לקנות חוכמה. וכן כשיתעסק לקנות ממון, תהיה תכלית כוונתו בקיבוצו שיוציאו במעלות ושימצאו לחושי גופו ולהשליך מציאותו עד שישיג וידע מהשם יתברך מה שאפשר לדעתו. אני רוצה להוסיף. החסיד האמיתי הוא זה שכל דבר יהיה הרחוק ביותר והתחתון ביותר, אצלו צריך לבדוק איך הוא משרת את המגמה. לכן אני מאוד מפחד מממון, כי כיוון שכל כך קשה לי להגיע לתכלית, אז הממון משגע אותי. אבל החסיד שכן שואף אל התכלית, אז הממון חביב עליו. וככל שהוא יותר שואף אל התכלית, הוא מעריך הרבה יותר כל אגורה. והוא לא רק רוצה שכבוד חברו יהיה חביב עליו, כמו שלא. אלא הוא רוצה שממון חברו יהיה חביב עליו. אני מבין שיש הלכה שאסור לי להזיק לממון חברי. כמו שאסור לי להזיק לחברי, אסור לי להזיק לרכושו. אבל אין לי מגמה לחבב כסף. פוך, אוהב כסף, לא יסבע כסף. אצל החסיד האמיתי, זה שיש לו רק רבי אחד וקוראים לו הקדוש ברוך הוא. הפרנו מקודם סיפור חסידי גדול על דרך הליצנות. אמרו פעם הליטבקס, מה זאת יראת חטא של חסיד? היו אומרים יראת חטא של חסיד, זה שהחסיד כל כך מפחד שהקודש ברוך הוא לא יגלה לרבה שלו על החטא שהוא עשה. זה יראת חטא. והפוך. אבל החסיד האמיתי, החסיד שעליו מדבר עכשיו הרמב״ם, זה שיש לו רק רבה אחד, והרבה הזה זה הקודש ברוך הוא, וכל מה שיש מוביל לקראת הדביקות הזאת, אין לו בעיה עם חביבות הממון. הצדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם. יעקב אבינו מעביר את כל בניו ובנותיו. יש לו 10 דקות. ועכשיו הוא צריך להעביר לקדושה הזאת גם את ממונו. ממצרים לא מוציאים רק את היהודים. ממצרים צריך להוציא גם את הרכוש. גם את הממון צריך להעביר. כי החסיד הוא מי שיודע מהי התכלית האחת. וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אגב, הביטוי לשם שמיים פירושו המון דברים טובים בדרך. רק השאלה אם בסוף זה לשם שמיים. הרמב"ם מסביר את עצמו עוד. כי האדם שיבוא ויאכל מזון ערב אל אחיך, טוב הריח שנפש האדם מתאווה לו, אבל הוא מזיק לו, ואפשר שיהיה מזה סיבה לחולי קשה או למידת פתאום, זהו בהימות אצלי שווים. קראנו את זה מקודם. למה? כי אין זה פועל האדם מאשר הוא אדם בעל שכל, אלא פועל האדם מאשר הוא חי. נמשל כבהימות נדמי. ואומנם יהיה פועל אנושי כשיוכל המועיל לבד. ואפשר, אני מדלג לפסקה הבאה, שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל כמו שזכרנו. אבל הוא הופך את בריאות גופו אלא שישים התכלית בריאות גופו ושלימותו מהחולאים לבד. וגם זה אין זה חסיד. כמו שבחר זה הנעת הבריאות, בחר זה האחר, הנעת המאכל או הנעת המשגל. בעצם זה קהלת. הלכתי אל התכלית הזאת, ואז עברתי והלכתי לתכלית הזאת, ועברתי והלכתי לתכלית הזאת, והלכתי לזאת, ובסוף הגעתי למסקנות שאולי לא משמעות כל כך יפה, אבל בצל החוכמה, בצל הכסף. ופה אוספים. בסוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, ואם זה כל האדם, כאן העיקר. אז יש משמעות לחוכמה ולכסף ולגנות ולפרדסים. איך אומרים באותו פרק בקהלת? פעם כשלמדנו קהלת יחד דיברנו על זה. הבל ועוד פעם הבל ועוד פעם הבל ועוד פעם הבל. כל כך הרבה הבלים אומר שם קהלת. בסוף אחרי 12 פרקים פסוק אחרון יש משהו. אפשר היה לקצר קצת. תגיד הכל הבל. מסבירים שם הפרשנים נפלא. הבל זה כלום. אבל זה לא כלום, הבל זו בועה. אם אתה כותב אפס ועוד אפס ועוד אפס ועוד אפס, זה נשאר כל הזמן. אבל אם בסוף בסוף אתה כותב מצד שמאל אחד, אז לכל אפס יש לו שמות. אם תכלית האדם היא אחת והוא יודע מה תכליתו, אז זה לא הבל, וזה לא הבל, וזה לא הבל, וזה לא הבל. אין הבל. צריך ללמוד לקרוא את קהלת. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, ושום דבר שאמרתי עליו מקודם הבל לא נכון. אלא אם כן ויתרת על הפסוק הזה. החסיד הוא לא המתבודד שתיאר בהתחלה היה בזה. החסיד הוא מי שממונו חביב עליו. החסיד הוא מי שיודע מה זה הגנות ומה זה הפרדסים. החסיד הוא מי שאין אצלו כלום אלא רבי אחד. וכל מה שיש בדרך נבחן על פי השאלה אם זה מוביל לשם או לא מוביל לשם. מערכת חברתית צריכה לבחון את עצמה בשאלה אם נעיר מחר את הילד שלנו. כבר אמרנו הרבה פעמים, כשאנחנו אומרים את הילד שלנו, זה כמו שכתוב בגמרא, רוצה לשקר ירחיק עדותו. הכוונה היא את עצמנו, רק לא נעים, אז אנחנו אומרים הילדים. ונשאל אותו, מה המגמה? הוא יודע או לא יודע? אחר כך בוא נבחן את הדרכים. הרמב"ם מעריך בזה. אני אדלג על הרוב. אם נדלג לפסקה הבאה, אומר הרמב"ם שם, כי מי שיכוון אל זה העניין לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב, או לעשות ריקום זהב בבגדיו הנעים. כי הוא לא חי את זה. האלוהים, אם לא יכוון בזה, וזה פילי פלאות. והמשפט הראשון משמע שהרמב"ם מאוד מתנגד לתופעה הזאת של לפתח כתלי זהב. עכשיו את המשפט הבא. אלא אם כן, אם לא יכוון בזה, במה? ולפתח את הכתלים בזהב. אם לא יכוון בזה להרחיב נפשו כדי שתבריא, וירחיק ממנה חוליה, עד שתהיה בהירה, זקה, לקבל החוכמות. והוא אומרם זיכרונם לברכה, דירה נאה, אישה נאה, מיטה מוצעת לתלמידי חכמים. איך מסביר הגר"א המפורסם? אישה נאה, שקר אכן והבל היופי. אישה יראת השם היא תתעלה, לא כמו הטעות הקלאסית שלנו. לנו נדמה שהפירוש הוא שקר אכן והבל היופי, אלא במה אישה מתהללת? ביראת השם. זה היה נכון, אם היה כתוב אישה, ביראת השם היא תתעלל. אבל איך כתוב? שקר אכן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. אבל לא כתוב במה. אומר הגאון, בטח שלא כתוב במה, כי הנושא כאן הוא אכן והיופי. שקר אכן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל בכן וביופי. ודאי שתתעלה. מי אמר ששקר אכן והבל היופי? אני אמרתי ששקר אכן והבל היופי? בטח שאמרתי כשלא היה יראת השם. אבל עכשיו יש יראת השם. אז תהילת אכן ותהילת היופי. והרמב״ם מגדיר את זה, נפלא. החסיד המתבודד הופך ברמב״ם לאיש החי, הכי מציאותי שיש. אבל כדי להיות במדרגה, ככל שאתה חסיד יותר, הרי שגם הממון חביב עליך יותר. צריך להבין את זה, זה כל כך מסובך. לכן אומר הרמב״ם, זו המדרגה הקשה ביותר שאפשר להגיע אליה. האינדיקציה לכמות או למידת או לעוצמת חסידותך, כלומר להיותך חוסיד של רבי אחד, כלומר הקדוש ברוך הוא, היא יכולתך לבטל הכל, וממילא, המשיך הרמב״ם פה, בוא תראו מה ממילא. למה דירה נאה אני מבקש? למה מיטה? מחשבה, המחשבה נהיית אחורה, בהתמדת עיון הדברים האחורים. הרמב״ם חוץ מרופא גם לימד אותנו קצת לעיין, ללמוד רמב״ם. אי אפשר, אומר הרמב״ם, לעיין שזה לא יפה. מה הקדושה של האסתטיקה? הוא ממשיך, כי הנפש תלאה כמו שילאה הגוף בעשותו המלאכות הכבדות עד שינוח וינפש, ואז ישוב למזגו השווה. כן צריכה גם כן הנפש להתעסק במנוחת החושים, בעיון לפיתוחים, לעניינים הנעים, אומנות, עד שתסור ממנה הליעות. כמו שאמרו, כי הבו חלשי רבנן מגרסיו, שהיו חלשים רבנן מלימודם, הבו אמרי מילתא דבדיחותא. אומר הרמב״ם, זה לא כי הם היו חלשים, היו כבדים, אז צריך להקל קצת. ויחשוב שעל זה הצד לא יהיו אלה רעות ולא מעשה הבל, מה פתאום שקר אכן והבל היופי. על זה הצד? רצוני לומר, עשיית הפיתוחים והציורים בבניינים ובכלים ובבגדים? זה לא רע ולא טוב. זה רק פונקציה של שאלה אחת. אם יש תכלית אחת שהאדם הולך לקראת. רבי יוסי הכהן חסיד. רבי יוסי הכהן אומר, המבחן האמיתי הוא לא חבר טוב. המבחן האמיתי של החסיד הוא 24 שעות ביממה. המבחן האמיתי של החסיד הוא גם ביום וגם בלילה. המבחן האמיתי של החסיד זה לא בעוצמה של חברות, אלא בהיותו שכן טוב, גם אם אין שכנים. הוא שכן טוב. הוא תמיד יהיה שכן טוב, כי גם ממונו חביב עליו. אם אלה גם ממון חבירו חביב עליו. כי הכל משרת מגמה אחת. הוא גם שכן טוב לשכינה. הוא לא חבר טוב, כי הוא מגיע לאיזה שהן עוצמות ושעות מסוימות, ואחר כך נח. הוא חסיד. אחד הדברים הבודדים שמופיעים על רבי יוסי בש"ס, הבודדים, מופיעה עדות שהוא מעיד במסכת עדויות, וזה לא שלו. מופיע דבר אחד שרבי יוסי, יש גמרא במסכת שבת שאומרת שצריך להיזהר בסוף השבוע, בימים רביעי, חמישי, שישי, לא לתת כתב, הכוונה היא שובר חשבונות לגוי, כי הוא יעשה את החשבון בשבת ויביא לך בשבת. יש שם איזה דיון עם שבת. אז מסופר על רבי יוסי הכהן החסיד, שמעולם לא נמצא כתב ידו אצל גוי בכלל, כדי לא להגיע לזה. לא הבנתי מה החסידות הגדולה. החסידות הגדולה היא שלרבי יוסי הכהן היה כתב יד בכלכלה. הרי אחרת מה החידוש שלא נמצא כתב ידו אצל גוי? זאת אומרת, רבי יוסי הכהן התעסק בזה, וזה אף פעם בכלל לא הגיע אל גוי, כדי לא להגיע למצב של בעיה בשבת. החסידות של רבי יוסי החסיד זה שהוא עסק בכל, כי הכל היה לצד תכלית אחת. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים במציאות החינוכית, החברתית שאנחנו מצויים בה. הדוגמה הגדולה ביותר של זה, אנחנו במוצאי שבת פרשת שלח, דמותו של כלב בן יפונה מהפרשה. תרשו לי בכמה דקות לעסוק בכלב, ומכלב לסיים את הכל ולחזור אליי. 12 מרגלים, כך למדנו, 12 מרגלים הולכים לארץ ישראל, על פי בקשתם של ישראל, על פי ציוויו של משה, לא חשוב. יהושע וכלב שונים מהכלל, אבל כלב עוד יותר שונים. כי יהושע, הייתי אומר בישראלית, הוא שונה מכולם בעצם הגדרת התפקיד כבר. הוא נערו של משה, הוא המנהיג הבא. לכן יהושע גם לא מצליח להסות את העם ולהשתיק את העם, רק הלב. כי יהושע כבר מחובר ממש עם ההנהגה, הוא כבר בפנים. איך חז"ל אומרים? ויהס כלב את העם אל משה. ראשון הס. איך הוא עשה את זה? הוא ראה שליהושע זה לא הולך. אז הוא התחיל כמו אחד מהעם. והוא צעק, מה רק את זה עשה לנו משה? וכולם שתקו. ואז הוא אמר, קרא לנו את הים והעביר לנו את זה, וגם יכניס אותנו לארץ. כלב נמצא במצב אחר מיושע. יהושע גם מקבל שם מיוחד בתחילת הפרשה. להושע בן נון קוראים יהושע, וחז"ל מיד אומרים שם, יא יושיעך מעצת מרגלים. אבל כלב לא מקבל את הברכה הזאת. וכלב נכנס יחד עם כל המרגלים, וכשנכנסים פנימה, ויבוא עד חברון, זה לא כתוב שם, ויבואו עד חברון, ויבוא. וחז"ל אומרים מיד שכלב הולך מיד לחברון, והוא מגיע לחברון, ומשתתח בה על קברי אבות, ומתפלל, מתפלל לא ליפול לתוך האווירה המרגלית שהוא נמצא בה. כשכל הסיפור מסתיים, ומחליט הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך, אבל אף אחד מבני הדור הזה לא ייכנס לארץ, הוא מסביר מדוע כלב שונה. פסוק מקור 10. ועבדי כלב, כלב בן יפונה, עוד מעט נחזור אל השם הזה, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. ביטוי רוח אחרת הוא ביטוי שאומר לנו בהרגשה משהו נפלא. הוא חי ברוח אחרת, הוא לא זרם עם כולם לאותה רוח. עוד נגיע אל הביטוי הזה, אבל זה עוד לא אומר לי מספיק. עכשיו מגיעים שתי מילים חשובות, שלא מבין אותם בעברית. ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, ואביא אותי ואל הארץ אשר בא שמה, וזרעו יורישה. חזל לומדים מיד אשר בא שמה לחברון עצמה. ואת זה הוא יזכה לרשת. מה זה וימלא אחריי? אני לא מבין את המושג הזה בעברית. אני מבין שאפשר למלות אחרי מצוותי. אני ממלא אחר בקשתך. אבל מה זה למלא אחריי? מבחינת העברית, מה פירוש אני ממלא אחריך? ממלא את מה אחריי? רש"י מרגיש בזה מיד ואומר במקור 10, וימלא אחריי, וימלא את ליבו אחריי. ומאיר, וזה מקרא קצר. נכון? זה באמת מקרא קצר. אין משמעות לוימלא אחריי. הכוונה היא הוא מילא את הלב. הבנתי עכשיו את העברית, אבל לא הבנתי שני דברים. א', למה זה לא כתוב? ב', מה זה למלא את הלב אחריי? אני לא מבין מה פירוש. הוא לקח את הלב, הוא מילא את הלב. מה פירוש המושג מילא את הלב? אני מבין, יש ביטוי לפתוח את הלב. ותפתח ליבי באורייך. אל תאטום אותו. מה זה למלא אותו? ולמה זה לא כתוב? אני את זה עוד לא מבין, אבל אני מבין דבר אחר. מפגש המחזור, הייתי קורא לזה בשתי המילים האלה, מפגש המחזור לעניות העמי המרגש ביותר שיש בתנ"ך, אולי בהיסטוריה, בין שני בני אדם, הוא המפגש 45 שנה אחרי הטראומה של חטא המרגלים בין יהושע לכלב. כלב הוא יהודי זקן בן 85. ויהושע וכלב נפגשים בארץ ישראל. אגב, הפרשנים חלוקים בינם לבין עצמם, האם אחרי חטא המרגלים, כשהקדוש ברוך הוא אמר, ואבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת ואביא אותי אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה, האם הכוונה היא עוד 40 שנה כשתגמרו את הסיבובים? או עכשיו. ויש מן הפרשנים מי שטוענים שבאמת כלב היה איזה מין משפחה יהודית בפקיעין כזאת, שחייתה לבדה בארץ, עוד לא בחברון, בחורמה, מוכיחים את זה מפסוקים, לא חשוב. אם כך, אז בכלל, זה מפגש מחזור אחרי 40 שנה, שיהושע היה עם משה, ועכשיו הוא מכניס את כל ישראל, וכלב ממתין, ועובר משהו במציאות. משהו מתרחש בשנים האלה. כלב ממתין, וכשמחלקים את הארץ, פרק י' ביהושע, מגיע כלב אל יהושע ואומר לו את הדברים הבאים. אני אראה את כל הפסוקים ביחד, אבל אני רוצה שנשים לב לביטוי למלא אחרים. ויגישו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הכנידי. אגב, שם משונה. כלב, התרגלנו כבר לשם. שם מוזר, בן יפונה, נגיע לזה. אתה ידעת את הדבר אשר דיבר השם אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. זוכר קדש ברנע המרגלים, פרשת שלח? עכשיו אני פה. בין 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ. ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי יהושע, חוץ ממך וממני אין פה איש אחד שיכול לספר את הסיפור. כי כל חברינו מתו ב-40 שנה האלה מאז החטא. היום אומרים שהמציאות השתנתה. השתנתה מאוד. אף אחד לא נשאר מהמציאות הקודמת. עכשיו אני פה. ובואו נדבר. והחי אשר עלו עמי, המסיב, כמו המסו את לב העם, ואנוכי, מילאתי אחרי השם אלוהי. זוכרים את הביטוי וימלא אחריי? איך צריך להסביר מילאתי אחרי השם אלוהי? מילאתי את מה? את ליבי. שוב לא כתוב. ואיש שבא משה ביום ההוא לאמורים לו הארץ אשר דרכה רגלך בעליך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם. למה? כי מילאת אחרי השם אלוהי. ואתה הנה החיה השם אותי כאשר דיבר זה 45 שנה מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר. אתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה. פסוק קצת מיותר, אני יודע ש-40 ועוד 45 זה יוצא 85, אבל כלב רוצה להדגיש. נכון שאני זקן? אז תקשיב. עודני היום חזק כאשר ביום שלוח אותי משה. ככוחי אז וככוחי עתה, למלחמה ולצאת ולבוא. אני הרי יודע מה אתה הולך להגיד, אתה הולך להגיד לי חברון קשה, יהודי בן 85, אנחנו נארגן לך ככה איזה מקום מתאים לגיל. תודה, אם צריך גם לארגן משהו פה עם המלחמה שעוד לא גמרת כאן, אתה יכול לקרוא לי. אני במילואים. שום דבר לא השתנה. היו לי 10 חברים שאמרו שהרעיון, החזון של משה הוא לא ריאלי. ומסתבר אחרי 45 שנה שאני הריאלי היחיד שנשאר מהחזון ההוא. אני אפילו לא יכול להתווכח איתם על זה כי הם לא פה. והיו רוחות, זרמו הרבה רוחות בחיים. וכל אחד זרם עם רוח אחרת. ולי הייתה רוח אחרת. והרוח ההיא של אז קיימת בי עכשיו. נכון שטכנית אני בן 85. וזה לא משנה. הנקודה המרכזית שלי היא אותה נקודה. ואתה תנה לי את ההר הזה אשר דיבר השם ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם וערים גדולות ובצורות. אתה בטח מפחד, זה לא בשבילך. תן לי. אולי, עוד ביטוי עברי מרתק, תראו את הפסוק פה ב-י"ב, אולי השם אותי והורשתי. אני לא מבין זה בעברית. אולי השם יהיה איתי. מה זה אולי השם אותי? השם אותי זה מין חיבור מוחלט. השם אותי, אני את השם. אולי השם אותי והורשתים. כאשר דיבר השם. ויברכהו יהושע ויתן את חברון לחלב בן יפונה לנחלה, על כן הייתה חברון לחלב בן יפונה הכניזי לנחלה עד היום הזה, עד היום הזה, לא רק אחרי 45 שנה. למה? פעם שלישית, אם עוד לא זכרנו מהפעמים הקודמות. יען אשר מילא אחרי השם אלוהי ישראל. מילא את מה? את לבבו. אתם יודעים מה הפשט למלא את הלב? למלא את הלב פירושו שאני עובד את הקדוש ברוך הוא במשרה מלאה. למלא את הלב זה שיש לי תכלית אחת. חז"ל אומרים כלב בן יפונה הוא היה כמו לב בן יפונה. הלב היה פנוי מכל מיני תכליתות אחרות. זה היה פנוי רק לקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים שהשם של אביו בכלל לא היה יפונה. יש פסוק מפורש בדברי הימים שכלב נקרא כלב בן חצרון. תראו במקור 13. וכלב בן חצרון הוליד את עזובה וכו'. ואז חז"ל אומרים, אז מה זה בן יפונה? בן שפנה מעצת מרגלים. כלב, כאשר עם לבבי, המאפיין את כלב בן יפונה עם הרוח האחרת אחרי 45 שנה בעולם שבו הכל כל כך זז וכל כך משתנה, הוא לא שכלב היה זה שהיסה את העם ולא כל הפרטים האחרים, אלא שתי מילים, מילאתי אחריו. חז"ל שואלים, אז למה לא כתוב מילאתי את ליבו? והם אומרים, כי כלב היה מלא. זה הביטוי. הפכתי להיות אישיות שכל כולה זאת אותה תכלית אחת. וכשהרגשתי שיש רוחות זורמות שהן מסוכנות, הלכתי מהר לאברהם ויצחק ויעקב וביקשתי שישאירו אותי עדכני כדי שלא אגרר אחרי העדכון החולף של מרגלים שעוד 45 שנה לא יהיו. הלכתי אחורה לחברון כדי שאוכל להמשיך לזוז קדימה בלי שדברים שאין להם מילוי בלב מפריעים. החסיד בא אחרי 45 שנה ואומר, אני רוצה פיזית את הנחלה שמגיעה לי. ממונית אני דורש. החסיד הוא זה שחילופי הזמנים מעניינים אותו מבחינת הפעולה, אבל לא משנים בו כלום מבחינת המהות. ככוחי אז, ככוחי אז. למלחמה ולצאת ולבוא. הארץ שקטה אז 40 שנה ככה. הארץ שקטה, סליחה לא 40 שנה, הארץ שקטה ממלחמה. אין מלחמה. אולי, אולי, אולי המלחמה שכלב מדבר עליה היא לא המלחמה המעשית, אלא היא אותה מלחמת חיים. המלחמה של האדם בין כל מיני אידאות, בין כל מיני נדרי ועשרי וחרמי וכונני. וכלב מאבחן את הדרך לעמוד במלחמה הזאת. אני הייתי כאשר עם לבבי. אני הייתי מלא בליבי אחרי השם. לא היה בליבי עוד משהו חוץ מהתכלית הזאת. ממילא כל האמצעים שרתו את. אם אני לא טועה, רק לרבי יוסי קורא רבן יוחנן בן זכאי משהו של כל הדור. חסיד שבדור, לא רק חסיד כמו ירחת, כמו אשרי יולדתו, חסיד שבדור. יש גרף ארוך ארוך שבסופו נמצא החסיד שבדור, ועל הגרף הזה אנחנו הולכים כל הזמן, וכל הזמן נשאלים את אותה שאלה. אם יש לנו תכלית אחת עם הרבה דרכי ביניים, או שאנחנו לא יודעים מה התכלית, ולכן גם אין לנו את הרוגע הזה שיכול להבטיח לנו שככוחי אז יהיה גם כוחי עתה ומחר. המבחן הזה הוא הגדרת החסיד במשנתו של הרמב"ם. האיש הזה שיש לו רבי אחד, ריבונו של עולם. ערב טוב.